אנחנו בסימן שינמם, כמובן בהלכות שבת. החלק השלישי של המשנה ברורה, עמוד 374. במשנה ברורה הסטנדרטי, על פי צורת הדף של החפץ חיים, כרגיל. אומר לנו השולחן ערוך, איסור גזיזה. בסדר? מה זה איסור גזיזה? תולש, כמו קוצר. אומר לנו השולחן ערוך, אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד, בין בכלי, בין לעצמו, בין לאחרים. בכל מקרה, אסור ליטול שערו, זאת אומרת, לחתוך, לתלוש, במילים אחרות, בהגדרה שלנו של תולש, זה שאדם מנתק דבר ממקום גידולו. לנתק דבר ממקום גידולו, כשהוא מחובר אל מקום גידולו המקורי, זה בגדר של תולש, ואסור לתלוש בשבת. דוגמה הפוכה, מה כן ניתן, על אף שיש בו אולי איזשהו חיבור, אבל הוא לא מחובר למקום גידולו, זה משמר ריח בסמים בשבת. בסמים, חתכו הדסים, חתכו רוזמרין, מביאים בבית הכנסת בשבת לברך כדי להשלים מהברכות, ושבת בעין עולם הבא, אז מריחים בליל שבת בסמים ואומרים, אחרי ההרחה, ריח ניחוח, אישה להשם. המדרגה הכי גבוהה בעולם שלנו, בעולם הגשמי, זה ריח. ריח ניחוח. האם מישהו ממולל את הענפים ונתלשים עלים? הרי בעצם זה גם ניתוק של דבר ממקור גידולו, נכון? עלים המתנתקים מהגבעול, זה גם ניתוק, אבל הגבעול עצמו לא מחובר לשורשו. הגבעול עצמו מנותק. לא, הוא לא חי בזה. להוציא אפשר להכניס פאי. ויש גם מי שאומר שאם, ראינו את זה, אני חושב בפנים, אם אין פרחים, אז מותר. אם אין פרחים, שים לב, אם אין פרחים, אז מותר. כי הדבר היחיד שיכול לקיים או להתפתח בתוך מים, זה פרח שיפתח. אז אם אין פרחים אפשר, אבל מחדש לשים אסור. כן, אם אין פרחים במקום, גם לא, כי זה מחזק אותם. זה הדבר היחיד, פרח הרי, ראינו את זה גם בעין היה, הרב מסביר, אם אתה כבר רוצה לגלוש איתנו לפרחים, שפרח בסופו של דבר זה הביטוי של החיצוניות בעולם. שאדם חושב שבעצם יש לו הכל ובסופו של דבר אין לו כלום. כי זה קישוט. מה יש בפרח שהוא אמיתיות העולם? הזרע. בסדר? הפרי שיווצר ממנו אחר כך. לפעמים אנשים חושבים שהם מחזיקים ביד את הכל, בסופו של דבר מה מתברר? שהיה להם רק פרח. זה ביטוי כזה שמישהו חושב שהוא, יש לו את הכל ביד ובסוף מתברר לו שהוא התפקשש, שאין לו כלום. פרחים חיצוניים. אם יש בזה פרי, אם יש בזה זרע, בסדר, זה כבר התקדמות בעולם. בכל מקרה לענייננו, ברגע שזה לא מחובר למקומו, לשורשו, זה לא דבר שיכול להתקיים בו כך. דרך אגב, אם אתם רוצים, אז גם מדובר לגבי שתילה, נטייה, שנות אורלה. כן, איך אני מתייחס לצמח שעקרתי אותו ממקומו ואני רוצה לשתול אותו מקום אחר? לא מזמן מישהו שאל אותי. מישהו שאל אותי, הוא רוצה, יש לו, הוא נכנס לבית חדש, ממש בכניסה על השביל, צמוד לשביל, יש עץ לימון. הוא יכול לקחת את העץ הזה ולהעביר אותו למקום אחר? יפה. מה זה אומר? אם יש לו גוש אדמה שיכול להתקיים בו. מה יקרה לעץ בין 7, 8, 10 נגיד? 10. עץ גדול כבר באדמה, שאתה מרים אותו. ובדרך כלל, אם לא הרמת אותו עם מחפרון, עם כף של, אני יודע מה, איזה מחפרון קטנצ'יק, אם לא הרמת אותו כך, אז הוא יצא שורשים. נכון? יש לך ניסיון, לא? נכון? יפה. אז מה קורה אז? לא יכול להתקיים כך. צריך להתחיל לספור שנות אורלה מחדש. בסדר? על אף שאם אתה תשים אותו כך, הוא יהיה איזה... גם תשים אותו עם אדמה מסביב עכשיו, כך הוא יחיה עוד, רק צריך, הוא יקבל את המכה שלו, את הטראומה שלו, של ההסתגלות. בכל מקרה, לענייננו, ברגע, ההגדרה שלנו, לחתוך דבר ממקום גידולו, המקורי, הבסיסי, שבו הוא חי, בו הוא גדל, איך אומרים, בו הוא התפתח, בו הוא צמח, זה נקרא מלאכת תולש, וזה אמור גם לגבי גוף האדם. ולכן, לגזור, לקצוץ, לתלוש ציפורן, או שערה, נראה מה זה לגבי שערות, מה השיעור, אבל שערו, לתול את שערו גם, זה דבר שאסור בשבת. נמשיך את הסעיף, וחייב על שתי שערות. מתי זה נקרא שהוא עובר על מלאכת תולש? אם תלש שתי שערות. שערה אחת, איך אומרים? לא חייב. הוא מלקט לבנות מתוך שחורות, אפילו באחת חייב. מה? לא. כי יש פה עניין גם באחת. ברוך השם יש לו זקן שחור כולו, פתאום שערה אחת לבנה, מה תגיד אשתו? או, בעל שלי התחיל להזכין, יש פה בעיה. יש פה בעיה, נכון? אז הוא מוציא את השערה הלבנה. או שיש לו בראש. הוא מוציא שערה לבנה. פה יש עניין לא רק בתלישה, אלא גם ביפוי, יש פה מלאכה. יש פה דבר שעוזר לו לקיום. ולכן הוא אומר, לבנות בתוך שורות, אפילו באחת חייו. ודבר זה, אפילו בכל אסור, להוציא לבנות בתוך שחורות. לא מדין תולש בשבת, אלא מדין ללבש גבר שמלת אישה. ואם לתלוש שערה לבנה בתוך שחורות כדי שהוא לא ייראה זקן אסור, אז ברור לנו בסימן קוף פי ב' בשולחן ערוך יורה דעה, הוא מביא את כל הגדרים של לא ילבש. בין היתר הוא מביא בעניין הזה של צביעת שיער. שמי שצובע שיער עובר על דין לא ילבש. זה בדיוק כמו שכתוב פה. טוב, ואין לאל סוף סימן שין ג' דין סריקה וחפיפה. האם אפשר לסרוק או לחפוף בשבת, מפספס, ואם יש עניין של סחיטה וכל מה שקשור לזה. לענייננו אומר המשנה ברורה, בנושא הזה של גזיזה, תלישה, של שערות או של ציפורן, אומר השולחן ערוך, סליחה, על מה שאומר השולחן ערוך, בין ביד, בין בכלי, זאת אומרת, זה לא משנה לי אם הוא תולש ביד או תולש במספריים, אומר השולחן ערוך, והוא הדין בשיניו. כי בדרך כלל אין דרך לתלוש בשיניים. אני לא מדבר על מי שכוסס ציפורניים כל השבוע. מי שכוסס ציפורניים כל השבוע, מה צריך לעשות? ללמוד? מה ללמוד? מה? ללמוד מוסר אביך, אבן שלמה. מידת הביטחון באשר. זה ברור הסיבוב שלי? מי כוסס ציפורניים? מי לחוץ? מי שאין לו מידת הביטחון. בסדר? אז בבקשה, מידת הביטחון. ומי שיש לו מידת הביטחון, הוא כבר לא יקסוס ציפורניים. אז זה טוב לכל השבוע, ובטוח שזה טוב גם לשבת. גם לקסוס ציפורניים בפה, גם מי שאין לו מספריים ורוצה לחתוך ציפורניים, זה גם לא טוב, זה... הרבה תומה יש בזה. צריך מאוד זהירות בנושא של ציפורניים, כי אנחנו יודעים, אולי פה טיפה נרחיב, שהעניין הזה של תומעה באדם, זה אחד הדברים שמונעים ממנו להתפתח ולהתגדל בעבודת השם. לכן כדי ללמוד תורה, אנחנו ממליצים ללמוד תורה בטהרה. שאדם לא יהיה עליו תומעה ככל שהוא יכול, תומעת מת לכולם יש. אבל לדעת דבר אחד, שברגע שנעקר דבר ממקורו, זה נחשב תומעה. כשאדם למשל הולך לשירותים, כמובן שאדם חייב ללכת לשירותים, אסור להתאפק, כי הוא צריך להיות כל הזמן בתשובה. מהי התשובה? סור מרע ועשה טוב. קודם כל נקיות. אז יש קודם כל נקיות של הגוף, אחר גם נקיות של הנפש. אנחנו רגילים לדבר על תשובה בתור נקיות של הנפש. אבל הרב ברור את התשובה מביא שיש תשובה גופנית. תשובה גופנית זה ללכת לשירותים. אבל עצם העובדה שנעקר משהו ממנו, ויצא החוצה, זה טומאה. הטומאה הקלה הזאת של ריקון התינופת מהגוף, היא נקראת טומאת בית הכיסא. איך מתהרים מטומאה כזאת? נוטלים ידיים לסירוגין, שלוש פעמים רביעית על כל יד, לא חייבים כלי. בסדר? לא חייבים. אבל אנחנו ממליצים. כדי שידעו שזה רביעית, יש היום, אתם יודעים, ישראבלוף, כרגיל. אז אחד מהישראבלוף זה חסך מים. אתה חושב שיוצאים לך מים, ויוצא שם בסך הכל 50% מים. 50% השני, בועות אוויר. ונדמה לך שזה מים. אז אדם לא יודע תמיד מה השיעור, אז עדיף תמיד בכלי כדי להיות שקט, שהוא נוטה ידיים שלוש פעמים רביעית. אחר כך, יש תרומה קצת יותר גדולה. מה תרומה יותר גדולה? הוצאת שכבת זרע. זה תרומה יותר גדולה. ככל שהחומר, הניתוק, הוא יותר גדול מבחינת ההפסד בחיות האדם, ככה תרומה יותר גדולה. אחר כך יש תרומת שרץ, היום לא נוהג. ואחר כך תרומת נידה, ואחר כך תרומת מת. שההבדל הקטן שבין תרומת נידה לתרומת מת זה תרומה באוהל. האם האוהל מטמא או לא. יהודי שנפטר באיזשהו מקום, כהנים שנמצאים בבניין, לא משנה באיזה קומה, החוצה. לא דרך החלון, אבל החוצה. בסדר? זה ההבדל. בין תרומת מת, תרומת נידה, לא. ושניהם בעצם בדרגה אחת של אבי אבות הטומאה. מדוע? כי מת זה חסרון חיים. היה פה קדושה גדולה, יהודי חי. ברגע שזה נגמר מן העולם, יש פה חיסרון. חיסרון זה טומאה, כן. משהו אחר בכלל. רמה, פאזה שונה לחלוטין. בסדר? ונדע מה זה? זה גם יהודי בפוטנציאל שאיננו, נכון? לא. זה יש מיליונים, וזה יש פעם אחת. הבדל ברמה. אתה צודק. הבדל ברמה. שונה לחלוטין. וכמובן, שאנחנו כולנו נדבקים לחיים, ונפרדים, בורחים ממוות. זה דבר ברור. כל אחד רוצה להידבק בחיים, לשמוח, שיהיה לו טוב. ברגע שהוא רואה מוות, מה עושים? ברוכים עם מי רוצה מה? חס ושלום. מזה נגזר כל דיני הרחקות, מכל מיני סוגי תומה וכו'. לכן הטוב ביותר כדי להיות מחובר לחיים, מחובר לתורה, מחובר לקדושה, להשתדל תמיד להיות בטהרה. ורמת ההיטהרות היא מקבילה לרמת התומה. ככל שהאובדן הוא גדול יותר, כך התומה גדולה יותר, כך אפשרות הטהרה היא חמורה יותר. ולכן היום שאין לנו אפר פרה, כולנו טמאי מתים. בסדר? לא עכשיו נפרט את כל דיני תומה וטהרה, מגע, מסע, נבלה, בעל חיים וכו'. אבל באופן כללי זה הקו המנחה. ולכן גם כשאדם נוטל ציפורניים, או נוטל אפילו שערות ראשו, גוזר שערות, יש פה תומה. וצריך נטילה. וגם בגזירת ציפורניים צריך להבדיל בין ציפורן שהיא מתחת גובה קרית האצבע לבין ציפורן שהיא עוברת את קרית האצבע. שבציפורן שהיא עוברת את קרית האצבע אומר הרב בן ישחי צריך גם נטילת ידיים בכלי, לא רק שלוש פעמים לסירוגין כמו שירותים. אז עכשיו אנחנו נתנו אמנם נכון, הקדמנו את העניין הזה של כל הניתוק ממקורו, זה נכון לכל יומות השבוע. כמובן בשבת, מעבר לעניין הזה של הניתוק, יש לנו גם את העניין של מלאכות שבת. והמלאכה הזאת בשבת, זה לא משנה איך היא מתבצעת. בכל מקרה, ברגע שיש ניתוק של דבר ממקורו, שערות או ציפורן, אנחנו עוברים על מלאכה בשבת. כן. זה מה שאמרתי, אני עניתי, חושב, שאם זה מעל גובה קרית האצבע, אז זה יותר משירותים. רק תבינו מה זה לגדל ציפורניים, או להשאיר ציפורניים במגודלות, לא לשים להם 20-20, לגדל אותם. הרב בן ישחי כותב, אילולי מסתפינה, אילולי הייתי מפחד, הייתי אומר שבשביל להוריד תומה מהאדם, אפילו ביום 9 באב בבוקר לגזור ציפורניים. שזה אסור. אפילו אז הייתי אומר, העיקר להישאר בטהרה, לא בטומאה. לכן אתה צריך להקפיד. לכבוד שבת קודש, לגזור ציפורניים. לא להישאר בטומאה. אין בעיה, אין בעיה. הכל ביחד. אין בעיה. אין בעיה. לפי סדר, שום בעיה. בסדר? ענינו על הכל. טוב. אמר לנו המשנה ברורה, בן בכלי, אף שהמחבר שווה יד לכלי, הוא רק לאסורה, שבכולן יש איסור. אבל לעניין חיוב, יש חילוק ביניהם. שביד פטור בכל גוונה, שאין דרך גזירה בכך בכל, ובכלי חייב בכל גוונה. דעה ולתולדה של גוזז, ותולדותיהן כיוצא בהן. ומה שכתב אחר כך שחייב השתי שערות, זה דווקא בכלי, כי לשון חייב, זה איסור תורה. אמרנו כמה פעמים בשולחן ערוך, חייב זה תורה, אסור זה דרבנן, פטור זה אסור, אבל פטור מעונש. בסדר? ומותר זה מותר. אין שום... בסדר? אומר רבי שלמה ברורה, חייב השתי שערות, ושיער אחד, יש בו איסור דאורייתא, כמו כל חצי שיעור של כל האיסורים. אתה יודע, מישהו התעסק פעם בסוגיה הזאת, האם חצי שיעור דאורייתא או חצי שיעור דרבנן. מי שאוכל חצי כזית חזיר. כתוב בתורה שאסור לאכול חזיר. נכון, מופיע. גמל, חמור, אסור לאכול. מה האיסור אכילה בדרך כלל? מתי עובר, אדם עובר על איסור אכילה? איך? כזית. הוא אכל חצי. מותר? איסור דאורייתא או איסור דרבנן? התורה אמרה, אסור. כשאדם אוכל חצי שיעור, הוא עבר על איסור תורה, רק לא מחייבים אותו מלכות, או שהוא לא עבר על איסור תורה, כי איסור תורה זה שיעור, כזית. זה דיון גדול. דיון גדול. בסדר? מה אומר לנו פה המשנה ברורה? חצי שיעור, שערה אחת, חצי שיעור אסור דאורייתא. עונש מקבלים על שיעור שלם. אבל כבר מרגע ראשון, וחצי זה לא 50%, יכול להיות גם 3%. הכוונה היא משהו, לא שיעור שלם, שבו אנחנו מתחייבים בעונשים. גם לאכול שיעור זעיר, זה לא זהיר. בסדר? זה מה שאומר פה המשנה ברורה, הוא בעצם פוסק ואומר שחצי שיעור זה איסור תורה. כן? וכן הדין בכל מלאכות שבת, לא בעינן בהו שיעור לעניין איסור, אלא לעניין חיוב חטאת. שמי שעשה מלאכה בשוגג, חייב חטאת במזיד, חייב במזיד, חייב סקילה. בשבת. אין בית דין, אתה בדרך, גם אין חיוב חטאת. כי אין בית מקדש. בסדר, מדברים, מה צריך להיות, מה? לא, למה? מה זה יום כיפור? אם אין בית דין. אם אין בית דין, הקדוש ברוך הוא מארגן את העניינים. רואים כל מיני אנשים טיילים בעולם בלי תכלית. שלא נדע מצרות. זה ברור. אז אנחנו מדברים מצידנו, מצד הבירור. ההלכתי, מצד הבירור ההלכתי, חיוב חטאת זה אומר חייב קורבן חטאת. מתי מביאים קורבן חטאת? כשיש בית מקדש. כשאין בית מקדש, לא מביאים. מה אמרנו? חיוב חטאת, אין חיוב חטאת בחצי שיעור. אבל האיסור הוא איסור, אדם עבר על האיסור הזה. אותו דבר, נגיד במזיד. אם במזיד הוא עבר על איסור שבת, מלאכה דאורייתא, מה הוא חייב? חייב סקילה. והיה אם אין בית דין, בסדר. גם אין חטאת, גם אין סקילה, אם אין עוד כל מיני אנשים, או בחוץ לארץ, בכלל אפילו אין מי שיגיד לו מותר או אסור. בסדר, הוא יודע לבד. טוב, זה כבר חשבונות שמיים, שאנחנו, חומרים, משאירים אותם לשמיים. אבל בינתיים אנחנו מדברים פה על חשבונות הארציים של דיני עונשים המופיעים לנו בתורה. ולעניין נטילת ציפורניים, כתב אלי הרבה, דאפילו על ציפורן אחת חייב. לכן מוכרח לב בסימן שין כף חצי, פלם ד' אלף. אז מה עושים עם אישה ששכחה ליטול לציפורניים בערב שבת, והראה תבילתה בליל שבת, הגיעה אישה למקווה, רוצה בליל שבת לטבול, אומרת לה הבלנית, כפי שמחויב, להסתכל ולראות האם הכל בסדר, אומרת לה, סליחה גברת, שכח ציפורן אחת. וואו, איך לא שמתי לב, כל כך התכוננתי. טרחתי, עמלתי, קשות, כדי להגיע למקווה כמו שצריך. שכחנו ציפורן. מה עושים? אפשר לטבול ככה? לא, זה מיעוט שמקפיד עליו. מה עושים? אומר המשנה ברורה, ואישה ששכחה ליטול לציפורניים ערב שבת, והראה תבילתה בליל שבת, מסיק למגן אברהם שתאמר לעובד גילולים ליטול ביד. דעה ושבות דשבות במקום מצווה. למה? כי מיעוטו שמקפיד עליו זה דין דרבנן. ופה להגיד לגוי לעשות את המלאכה הזאת זה דרבנן של דרבנן. כן, שבות דשבות. לכן יהיה מותר. והרבה פעמים יודעים שכל מקווה הבלניות מבררות לפני שבת איפה יש את הפיליפינית הקרובה. האם יש באיזשהו מקום באיזה בית פיליפינית? ואומרים לה, תשמעי, אם נצטרך אותך, תביני בדיוק בשביל מה. אם באה בלנית לקרוא לך, עתידי שצריכים שתבואי לגזור ציפורן למישהי. בסדר? ואם זה בין השמשות, עדיין לא הוצאת הכוכבים, אז עוד יותר קל. אומר המשנה ברורה, ואם אי אפשר ביד, סליחה, מותר על ידו אפילו בכלי. ואם אין עובד גילולים, נראה שיש לסמוך בשעת הדחק על הניקור שתנקר תחת הציפורן, זאת אומרת, תנקר אותה טוב, ובלבד שתעיין היטב שלא יהיה בו שום תינוף. בדיעבד, למה? כי זה דרבנן, ואם זה נקי מתחת, הרי כל מה שאמרו לגזור ציפורניים, זה כדי שלא יהיה לכלוך מתחת. בסדר, זה מה שעושים, ולמעשה היום גם נוהגים כך. אם הוא מלקט לבנות מתוך שורות, אומר משנה ברורה, אפילו באחת חייו, והטעם, משום שאפילו באחת הוא מקפיד, שלא יהיה נראה כזקן, לכך חשיב המלאכה. ותאסף תאית, דהו הדין במלקט שחורות מתוך לבנות. מי מלקט שחורות מתוך לבנות? אז פעם, כשאנחנו למדנו הלכות כאלה בבוחרים, בשכונת הבוחרים, אז היו אומרים, מעשה באדם אחד שהיו לו שתי נשים. אתם יודעים שפעם היו לאנשים שתי נשים? מה? קיצור, אישה אחת זקנה, ואישה אחת צעירה. ופתאום, מה רואה הצעירה? שיש לבעלה שערות לבנות. נעים לה ללכת עם בעלה שיש לו שערות לבנות? מה יגידו? אישה צעירה ויש לה בעל זקן, אז מה היא עושה? מורידה את השערות הלבנות. פתאום מגיעה אישה זקנה ואומרת, מה? אני כזו זקנה, כבר יש לי מלא שערות לבנות. נכון, יש כיסוי ראש וזה, אבל בסדר. שערות לבנות, ובעלי נראה כזה צעיר, לא נעים. מה היא עושה? מורידה שערות השחורות. על זה נאמר, יצא קרח מכאן ומכאן. בסדר? אז זה מה שכתוב פה, המשנה ברורה אומר, כן, גם להוציא את השחורות מתוך הלבנות, כן, מי שעושה את זה רוצה לראות מבוגר, יותר רציני, לא יודע מי עושה את זה, בסדר, נגיד, אבל גם זה אסור. ברגע שהוא מעדיף, נאמר את הסיכום, את הכלל, ברגע שהוא מעדיף צבע על צבע אחר, הצבע שהוא מוריד כי הוא לא רוצה אותו, כן, זה האיסור בשבת. לא ילבש, שדרך הנשים להקפיד על זה להתנאות. זה נשים מקפידות, אם יש להם שערה לבנה או שאין להם, בסדר, אז הן הולכות לצבוע שיער, והולכות לסדר את העניינים וכו', אז זה בדיוק מלאכת נשים. אומר רבי משנה ברורה, ואתה נבהר מקצת דין מלאכת הגזיזה. כל מלאכת הגזיזה כולה, מה העניינה? שממנה נגזר התולדה, שהתולדה של הגזיזה זה, נו, מה אמרנו עכשיו? ציפורניים ושיער. אומר המשנה ברורה, הגוזז א', הגוזז צמר או שיער, בין מן הבהמה, בין מן החיה, חייו, וכמה שיעורו לחיוב, כדי לטוות ממנו חוט, שאורכו קרוב לארבעה טפחים לרמב״ם, ולרש"י מחצית מזה. זאת אומרת, שני טפחים. כמה זה טפח? 8 סנטימטר. אז אם גוזזים מבהמה, מכבשה, צמר, באורך כזה שאפשר ליצור חוט של לרמב״ם 32 סנטימטר ולרשי 16 סנטימטר, אז מתחייבים במלאכת גוזז. זה נקודה ראשונה. ב', החיוב של הגזיזה הוא בין כשגוזז מן החי, בין כשגוזז מן המת, אפילו מן השלח שלהם. מה זה שלח? אור כשנפשט מן הבהמה. ודווקא גוזז חיובו בכל גוונה, אבל תולש מן החי פטור, שאין דרך לתלוש. למה אין דרך לתלוש? משום שכואב לה. אלא מה עושים כשרוצים, כן, להוציא צמר מתוך כבשה? וירד יהודה, מת אחיו לגוז את צונו. גוזזים. יש מכונת תספורת מיוחדת, שמעבירים ככה מספר אפס, מורידים הכל, נכון? איך השם? רואי, אני צודק? בסדר. אם אני רואה משהו, תגיד לי, כי אני לא בשטח. כן. אבל התולש ביד מן המתה, דרך לתלוש כמו לגזוז, וחייב. כי מה אכפת לנו של המתה, לאור, יכאב? זה לא ענייננו. לא רוצים להכאיב לבעל חיים כשהוא חי. ועל כן אותם בני אדם מלובשים באורות של בהמה וחיה, קוראים לזה היום פרווה, צריכים להיזהר שלא יתלשו מן השיער שלהם בשבת. ראיתם אנשים מלובשים באורות של בהמה וחיה? מעיל פרווה פחות שכיח. נו, ראיתם אנשים מלובשים באורות של בעלי חיים? שטריימל! או, יפה, התעוררתם. מה, אין לכם שטריימל? טוב, בחתונה בזאת. בסדר, קנו שטריימל. זה שיער של שועל, ארנבות, תלוי מה. בסדר, יש ארנבות מיוחדות שיש להם. אז זה צריך להיזהר שבשבת לא לעשות ככה. מישהו יושב משעמם לו, מתחיל לשחק. אתה תולש. זה אסור בשבת. בעלי חיים. מה הפתרון? אל תלבש, לא, בסדר, תלבש את האמת. תלבש. מה הפתרון? תקח סינתטי. בסדר? טוב. וכל זה בבהמה וחיה, אבל בעופות דרכן להסיר הנוצות על ידי תלישה, כמו בבהמה על ידי גזיזה. ולפיכך תולש כנף מן העוף, בין מחיים, בין לאחר מיתה, חייב שתלישתן זוהי גזיתן. דבר שלישי. התובד צמר מן החי פטור בין מן התביעה, בין מן הגזיזה, שאין דרך תביעה וגזיזה בכך. זאת אומרת, אם מישהו תובד על הבהמה, כתוב בהבאת מרכיבי המשכן, וכל אנשים, כן, תבו את העיזים. מה זה תבו את העיזים? אומרים שהייתה שם אומנות גדולה, מיוחדת, שזה היה רק במשכן, כן, לטוות את הצמר כשהוא על העיזים. למה? כי ברגע שזה עדיין על העז, אתה לא מקבל תאומה, כי זה דבר חי. אחר כך שתולשים, יכול לקבל תאומה. זה כבר חפץ. בסדר, אז לכן הוא אומר, זה אין דרך בכך. זה דבר לא נורמלי, לא סטנדרטי, שטובים וגוזזים כך. בסדר? זה היסוד של גזיזה, מה ששייך לנו, למעשה היום, בתנאים העירוניים שלנו, אנחנו מדברים דווקא על שיער אדם וציפורני אדם. יש אדם ברגע שהוא גוזז ציפורן אחת אפילו, או שתי שיערות, אלא אם כן זה להחליף צבע מצבע, שחור מלבן, לבן משחור, אז חייבים. וחייבים אמרנו זה איסור תורה. סעיף ב'. אומר השולחן ערוך, אסור לחתוך יבלת מגופו, בין ביד, בין בכלי, בין לא, בין לאחר. מה הכוונה יבלת? יבלת זה אור מוקשה ויבש, שהוא מציק הרבה פעמים לאנשים, מציק או סתם בן אדם לא נעים לו שיש את זה, והוא רוצה לתלוש. התלישה בשבת היא בעצם ניתוק מתוך מקור החיים, עליו שזה יבש. אומר המשנה ברורה, ואפילו יבשה שעומדת להתפרך לבסוף מעצמה, אפילו אחי אסור, וכל זה לעניין איסורה, אבל לעניין חיובה אינו חייב אלא אם כן נוטלה כשהיא לחה ובכלי, שאז הוא בכלל גוזז. יבלת מגופו, והוא הדין שאסור לתלוש שאר ציצין של אור שפרשו קצת מעל גבי ידו, ממקומות אחרים. כדי לאל סימן שכף חצי פלמד א', אין שם ואין בביאור הלכה. בין ביד והוא הדין בשיניו, בכל מקרה אסור, זה מה שאנחנו יודעים, שאם בן אדם קצת יתרום לו חתכת אור או משהו בדומה, אסור לו לגזוז בשבת. למה? כי אתה תולש דבר ממקום חיבור. טוב, סעיף ג', הלכות נוספות. המוחק דיו שעל הקלף, או שעבה שעל הפנקס, אם יש במקומו כדי לכתוב שתי אותיות, חייב. בסדר? כל דין מוחק, כמו דין כותב. אמרנו שהרבה מלאכות. להרוס ולבנות, להדליק, לחבות. כל מלאכה יש את ההפך שלה. מלאכת כתיבה, מתי אדם מתחייב בכתיבה בשבת? שהוא כתב שתי אותיות, בלי כל הפלפולים בגמרא, בסדר? שהוא כתב שתי אותיות. ברגע שהוא כתב שתי אותיות, אדם מתחייב במלאכת כותב בשבת. מתי אדם מתחייב במלאכת מוחק בשבת? כשהוא מחק דיו שיש במקום שלו כדי לכתוב שתי אותיות. טוב, ואותו דבר שעבה. שעל פנקס פעם היו חורטים בשעבה או מסמנים בשעבה. גם זה אותו דבר. כתוצאה מזה, אומר לנו המשנה ברורה, הרמ"א, אסור לשבר עוגה שכתב עליה כמין אותיות, אף על פי שאינו מכוון רק לאכילה. דהווה מוחק. בסדר? כל השאלות שלנו, עשינו עוגת יום הולדת. כתבנו בקרם, דיאטטי כמובן, על הקצפת או על השוקולד שעל גבי העוגה, כתבנו יום הולדת שמח לפלוני אלמוני וכו' וכו'. האם מותר לחתוך את העוגה הזאת בשבת? אומר לנו הרמ"א, אסור לשבר עוגה שכתב עליה כמין אותיות, אף על פי שאינו מכוון רק לאכילה. דעה ומוחק. אז מה עושים? מה? מה עושים? יש לנו עוגה, מה עושים? לפני שבת. יפה, בסדר. משנה ברורה. תמונה זה לא איסור תורה של כתיבה. בסדר, כי הכתיבה זה אותיות. אבל בכל זאת יש בעיה. אומר לנו המשנה ברורה, הוא כותב כך. סעיף קטן, י' אסור לשבר. הוא מותר לתנו לתינוק. בסדר, ילד קטן, שרוצה לאכול עוגה כזאת, עם הולדת של ילדים קטנים, אפשר. שכתב עליה, ודווקא כשכותבים על העוגות אותיות מדבר אחר. שמים לב, מה אמרתי מקודם? כתבנו בקרם על גבי השוקולד. אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה, בדפוס או בידיים, מותר, דאין שם כתיבה עליה, וממילא לא שייך בזה מחיקה. אז אם יש לנו על ביסקוויטים, על עוגות, על לחם לפעמים, הטבעה של השם של בית חרושת או משהו בדומה, מה הדין? שום שאלה, הכל בסדר, מותר. מתי זה יהיה אסור? שני תנאים, תשימו לב, כשזה בולט ועשוי מחומר אחר. אותיות בולטות. כן, ועשויות מחומר אחר. כן. אם שרפה, אם... אמרנו שזה שום בעיה. אם למשל לקחנו ואפינו את העוגה ההפוכה, זאת אומרת, התבנית עם שקעים כלפי מטה, הוצאנו את התבנית, עכשיו העוגה הפכנו אותה, חלק העליון יהיה תחתון, יש לנו למעלה כתב בולט. אבל זה מאותו חומר של העוגה. מה אמרנו? אין בעיה. מתי יש בעיה? כשזה בולט וזה מחומר אחר. בסדר? יפה. וכן? לא, הוא לבד. וכן אם כתב האותיות בדבש המעורב במים או שאר מי פירות, גם כן אין להחמיר. כמין אותיות, ויש מחמירים אפילו בציורים. בסדר? מה ראינו? שזה, יש מחמירים, תמונות. דעה ומוחק, ואף שאינו על מנת לכתוב, הרי כל המקלקלים פטורין, אלא אם כן על מנת לתקן, איסור הדה רבנן מיועיקה, ואף שאינו מכוון למחוק, הוא לא רוצה למחוק, הוא בסך הכל מה רוצה? אני רציתי למחוק את המילים, בסך הכל למצוא חתך תוגה. אני רציתי, נו? להוריד לתרנגול את הראש? לא, להרוג את התרנגול? לא. בסך הכל רציתי לקחת לו את הראש, הילדים אלה מה לשחק בהפסקת צהריים ושבת. בסדר? זוכרים את ה... דיברנו על זה ארוכות. אומר, אומר המשנה ברורה, ואף שאינו מכוון למחוק, פסיק רשעו. ומה הביטוי השלם בגמרא? פסיק רשע ולא ימות. האם יש אפשרות לקחת ראש מתרנגולת, והתרנגולת תמשיך לקרקר שעתיים? לא. מקסימום לוקחים ראש מתרנגולת, חצי דקה עם טלת בחצר, ואחר כך נחה. מנוחה נכונה. בסדר? טוב. מה? ואסור אף בדרבנן, כדי ברוך סימן שין, ידבר, שתזיין סעיף דלת, בהם בספר דגול ברבבה שמצדד להקל בעיקר הדין זה, והביאו בשער התשובה, ויש לסמוך עליו, כשאינו שובר, תשמים לב, דגול מרבבה מקל בכל העניין הזה, כשאינו שובר במקום העיתויות בידו, רק בפיו דרך אכילה. בסדר? ברור העניין? מה מקל לדגול מרבבה? שאם אנחנו בדרך אכילה שוברים את האותיות, אז אין בעיה. אבל לחתוך מותר בין לבין. יפה. בספר שכתוב עליו בראשי חודי דפיו אותיות או תיבות, יש 20 לפותחו נועלו בשבת, שעל ידי הפתיחה שובר האותיות ואווה כמוחק. וכן כשנועלו אווה ככותב. אבל דעת הרמה בתשובה להקל בזה. וכן דעת הרבה אחרונים, וטעמם שכיוון שעשוי לנעול ולפתוח תמיד, לקבל משום מחיקה או כתיבה, ואווה כדלת הנסגר ונפתח תמיד, שאין בו משום בעניין וסתירה, וכן המנהד, ומכל מקום נכון, להחמיר כשיש לו ספר אחר. במילים אחרות, לא יודע אם מישהו זוכר, בזמננו היו כותבים על הספר, בצד היו כותבים את השם. למה? כל אחד יודע שהספר הזה שלי. מה קורה כשאני פותח את הספר בשבת? אני מחקתי. אם אני מדפדף בכלל מחקתי, אחד אחד. האם מותר לפתוח ספר בשבת שכתוב עליו בצד מילים? אותיות? מה אומר המשנה ברורה? כיוון שזה כמו דלת שפותחת קיר וסוגרת, אוהל וסוגרת, כיוון שזה עשוי להיפתח ולהיסגר, מותר. מי שרוצה להחמיר, ויש לו ספר אחר, להגיד, טוב, אני מחמיר, הנה השבת, אני לא חייב ללמוד, למה זה הספר היחיד שיש לי בשטח, אני הולך לישון, לא לומד. יש לו אולי איזשהו מוסף בין איזה 60 עמודים, משהו בדומה, כי הספר קודש יש בו אותיות. אומר המשנה ברורה, אם יש ספר אחר, אפשר להחמיר. אבל מי שאין לו ספר אחר, יכול לפתוח. בסדר? גם אם יש בצד מילים, אותיות, כמו שזה עשוי להיפתח ולהיסגר, אז אין בעיה ומותר. כן. סעיף, איפה אנחנו? כן. סעיף ד' אומר המשנה ברורה, יש להיזהר, טוב, נעצור פה, בסדר? זמננו תם, לא שמתי לב, עברנו אפילו. בעזרת השם, בשבוע הבא, ירצה השם ונהיה פה שוב, ונלמד את סעיף ד'. שפה כבר מדובר על נושא של איסורי דרבנן, בנושא של כתיבה שאינה מתקיימת, כי היסוד של כתיבה זה כתיבה המתקיימת. אז בעזרת השם, שבוע הבא, סעיף ד'.